שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר קניין בהלכות שכנים. עניין אלו הלכות, אומר הרמב״ם, לידה דין חילוק הקרקעות בין השותפים, והרחקת נזקי כל אחד מהם משכנו, מבעל המצר שלו, ודין בעל המצר. וביאור כל הדינים האלו בפרקים אלו, פרק ראשון, הלכות שכנים, ובו חמש הלכות. הלכה א', אומר הרמב״ם, אחד הקונה מחברו חצי שדהו, או שניים שקנו מאחד שדה, או שירשו, או שניתנה להם במתנה, או שהחזיקו בה מן ההפקר, או נכסי גר, כלומר, שעשו שניהם פעולת חזקה, מקנה בעלות בשדה שאין לו בעלים, או בשדה של גר שאין לו יורשים, וזכו בה שניהם, כללו של דבר, כל שיש ביניהם שותפות בקרקע, הוא ביקש אחד מן השותפים לחלוק וליטול חלקו לבדו, אם יש באותה קרקע דין חלוקה שראויה לחלוקה, כופה את שאר השותפים וחולקים עמו, ואם אין בה דין חלוקה, אין אחד מהם יכול לחוף את חברו לחלוק, וכן הדין במיטלטלין. במה דברים אמורים? בשאין אחד מהם מכיר את חלקו במקום שאין שותפים בו, אלא יד כולם משתמשת בכל המקום. אבל אם היה כל אחד מהן מכיר חלקו, כגון שבשעת הקניין קנה כל אחד מחלק מוגדר של השדה, או שכשירשו המאביהם הסכימו ביניהם מה חלקו של כל אחד, אף על פי שאין בדין חלוקה, כופה כל אחד מהן את חברו להבדיל בין חלקו וחלק חברו בגדר או במחיצה. הלכה ב', אחד מן השותפים שאמר לחברו במקום שאין בו דין חלוקה, או בדבר שאי אפשר שיחלוק, כגון שפחה או כלי, מכור לי חלקך בכך וכך, או קנה ממני חלקי כשער הזה, הדין עמו, וכופין את הנתבע למכור לחברו או לקנות ממנו. אבל אם אין התובע רוצה לקנות או לא ימצא במה יקנה, כלומר אין לו כסף לקנות את חלק חברו, אינו יכול לחוף את חברו לקנות ממנו אפילו בשער הזול, שרי חברו יכול לומר, אין רצוני שאקנה אלא שם קור. לפיכך, שני אחים, אחד עני ואחד עשיר, שהניח להם אביהם מרחץ או בית הבד, שאין בהן דין חלוקה, אם הסיין האב לשכר, השכר לאמצע, כל זמן שירצו לעמוד בשותפות, כלומר, אם ייעד אותם האב להשכרה, יחלקו את דמי השכירות ביניהם, ואין רשאי העשיר לכפות את העני, לשנות את ייעודו של המקום לשימוש עצמי. הסיין האב לעצמו אינו יכול לחוף את אחיו לזכור אותן, כלומר אין אני יכול לחוף את העשיר להזכירם לאחרים, אלא משתמשים בהן כדרך שישתמש אביהן. והרי העשיר אומר לעני, קח לך זיתים ובו ועשה אותן בבית הבד, קנה לך עבדים ויבואו וירחצו במרחץ. אף על פי שבפועל אין לעני אפשרות להשתמש בהם, שרי אין לו זיתים או עבדים. ואין לעני כופה את העשיר לקנות חלקו, אלא אם כן אמר לו, קנה ממני או מכור לי, והרני לווה וקונה, כלומר לווה כסף כדי לקנות את חלק העשיר, או מוכר לאחרים וקונה, כלומר מוכר את הקרקע ומשלם על חלק העשיר מהכסף שישלמו לו, הדין עמו. אמר כל אחד מהן, איני קונה, אלא הרי אני מוכר חלקי, מוכרין אותה לאחרים. אמר כל אחד מהן, איני מוכר, אלא כל אחד מהן רוצה שיקנה חלק חברו, או שאין אחד מהן רוצה לא לקנות חלק חברו ולא למכור חלקו, אלא יישארו שותפים בגוף, איך הן עושים. אם היה מקום עשוי לשכר, סוחרין אותו, מזכירין אותו וחולקין שכרו. ואם אינו עשוי לשכר, אם חצר היא, שוכנין בשנה שנה. שאי אפשר שישכנו שניהם כאחד, מפני זה קריאה, שהרי אין בה דין חלוקה, שכאשר אדם משתמש בחצר וחברו רואהו, הדבר נחשב לנזק, ומכיוון שהחצר אינה גדולה דיה כדי לחלקה, אי אפשר להעמיד באמצעה מחיצה. ואין אדם עשוי לתרוח כל 30 יום לפנות מחצר לחצר, אלא משנה לשנה. ואם מרחצי, נכנסים לשניהם תמיד בכל יום, וכן כל דבר שראו להשתמש בו תמיד שאדם זקוק לו באופן יומיומי ואינו עשוי לשכר, כגון מרחץ או מצה, סדין או סמיכה או ספר תורה, אינו יכול לומר לו אתה יום ואני יום, שהרי אומר לו בכל יום אני רוצה להשתמש בזה. הלכה ג', אחד הסוחר מחברו מקצת חצר או שדה שאין בהן דין חלוקה, או שניים ששכרו מקום אחד בשותפות, כל אחד מהן יש לו לחוף את חברו ולומר לו, או סחור ממני חלקי או אזכיר לי חלקך, ואם יש בדין חלוקה, חולקין. הלכה ד', איזהו דין חלוקה? כל שאילו יחלק לפי השותפים, לפי מספר השותפים, יגיע לפחות שבהן חלק ששם הכל קרוי עליו, שגם בעל החלק הקטן ביותר בשותפות יקבל חלק שעדיין ייקרא בשם הקודם שעל הדבר לפני שנחלק, אבל אם אין שם הכל נקרא על החלק, אין בדין חלוקה, בין מפני שחלקיו שונים, בין מפני שהתבטלה צורתו מחמת שהתקטן וכבר אין שמו עליו. כיצד? כל חצר שאין בה 400 על 400 אינה קרויה חצר, וכל שדה שאין בה כדי זריעת תשעת קבין אינה קרויה שדה. וכדי זריעת תשעה קבין היא מידת קרקע שניתן לזרוע בה כמות כזו, כלומר שטח של 3,750 אמות מרובעות, כ-860 מטר מרובע. וכל גינה שאין בה כדי זריעת חצי קו אינה קרויה גינה. כדי זריעת חצי קו זה שטח של 208 אמות מרובעות, כ-50 מטר מרובע, וכל פרדס שאין בו כדי זריעת שלושת קבין אינו קרוי פרדס. כדי זריעת שלושת קבין, הכוונה לשטח של 1,250 אמות מרובעות, כ-290 מטר מרובע. לפיכך, אל חולקין את החצר עד שיהיה בה 400 לכל אחד ואחד מן השותפין, ולא את השדה עד שיהיה בה בית תשעת קבין לכל אחד ואחד, ולא את הגינה עד שיהיה בה בית חצי קו לכל אחד ואחד, ולא את הפרדס עד שיהיה בו בית שלושת קבין לכל אחד ואחד. במה דברים אמורים? בארץ ישראל וכיוצא בה, והשיעור בארץ ישראל מועט יותר משום שהקרקע קשה יותר לאיבוד, ויש מפרשים שהקרקעות בה יקרות יותר, ויש מפרשים שקרקעות ארץ ישראל איכותיות יותר. אבל בבל וכיוצא בה אין חולקין את השדה עד שיהיה בה כדי חרישת יום לזה וחרישת יום לזה, כלומר כדי שיעבוד פועל אחד כל היום בחרישת השטח, ולא את הפרדס עד שיהיה בו 36 אילנות לזה ו36 אילנות לזה, כדי עבודת אדם אחד ביום אחד, ושדה שמשכין אותה בדלי עד שיהיה בה כדי שימלא הפועל יום אחד לזה ויום אחד לזה. הלכה ה', אין חולקין את הטרקלין ולא את המורן מיני ארמונות, ולא את השובח, ולא את בית הבד, ולא את המרחץ, ולא את הטלית, עד שיהיה בכל חלק מהן כדי לזה וכדי לזה. אם מרחץ חלקו, עד שיהיה בכל חלק כדי מרחץ. ואם שובח, עד שיהיה כל חלק שובח בפני עצמו, וכן בטלית ובשאר כל הדברים. אין בהן כדי לזה וכדי לזה, מעלין אותו בדמים, כלומר מעריכים את שוויו, ויש לו לומר לחברו, או מכור לי או קנה ממני. אמר אחד מהן חלוק זה, אף על פי שאין החלקין שווין, ואני אתול את הפחות, ותול אתה את היתר, שיש בו כדי חלוקה, אין שומעין לו, שהרי אומר לו, אין רצוני לקח מתנה, שדרך הצדיקים ואנשי מעשה לא לקבל מתנה, אלא הועיל ואין בה דין חלוקה בשווה, הרי אנו מעלין אותה בדמים. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר קניין בהלכות שכנים בפרק הראשון. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר קניין בהלכות שכנים בפרק השני בו 18 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, חצרות הכפרים שכל אחד ואחד בונה לו בית ונמצאת החצר שבין הבתים משותפת לכל בני הבתים, הרי יש לכל פתח ופתח 400 לפניו ברוחב כל הפתח לצורך פריקת המסע. ונשאר מן החצר, אם יש בו 400 על 400 לכל שותף ושותף, חולקין אותה, ואם לאו, אין חולקין אותה. שכל חצר שאין בה 400 על 400, אינה קרויה חצר, כמו שבארנו בפרק א' בהלכה ד'. כיצד? היו שני שותפים, ולזה שני בתים, ולזה בית אחד. זה שיש לו שני בתים, מודדינו מן החצר 400 לכל בית ובית, על כל רוחב הפתח, אפילו היה 10 אמות, כלומר אפילו אם רוחבו של הפתח חריג בגודלו, מקבל 4 אמות. וזה שיש לו בית אחד, נותנים לו 4 אמות ברוחב פתחו לפני פתחו. ונשאר מן החצר, אם יש בו 8 אמות כדי שיהיה לזה 4 אמות על 4 אמות, ולזה 4 אמות על 4 אמות, חוץ משל פסחים, יש בדין חלוקה וחולקין. פחות מזה, אין בדין חלוקה. הלכה ב', בית שיש לו פתחים רבים מכל רוחותיו, יש לו 400 לכל רוח, ואם ייחד לו פתח, שבפתח זה בלבד פורק מסעו ומכניס ומוציא, אין לו אלא 400 כנגד פתחו. הלכה ג', אך סדרה, מבנה מקורה הנמצא בין פתח הבית לחצר, אם אפשר לו להיכנס לתוכה במסעו, כגון שבחזית שלה אין מחיצות שמפריעות את כניסת הבהמה, או שדרכה להיות פנויה מחפצים, אין לה 400. ואם לאו, יש לה 400, שלא אמרו שיש לכל פתח 400, אלא כדי לפרוק מסעו שם. הלכה ד', בית שער, חדר הכניסה לבית או מרפסת, מקום גבוה בחצר, שמהחצר אליו יש גרם מדרגות, וממנו נכנסים לדירות העליונות, יש לה 400. היו 5 בתים פתוחים למרפסת, והמרפסת פתוחה לחצר, אין לה אלא 400 כנגד רוחב פתח המרפסת לחצר, ואין מחשבים 400 לכל בית ובית עבור הבתים הפתוחים למרפסת. הלכה ה', לול של תרנגולין הפתוח לחצר, אין לו 400, משום שהתרנגולים יכולים לטפס ולעלות לתוכו, או לצאת ממנו, ואין בעל הלול זקוק ל-400 לפריקת מסע. הלכה ו', בית חציו מקורה וחציו אינו מקורה, בין שקירויו לפנים או כלפי חוץ, אין לו 400, שדרך אדם להניח חפציו בחצי הבית שאינו מקורה, וגם במקרה שהחלק שאינו מקורה נמצא בצידו הפנימי של הבית, יכול לעבור דרך החלק המקורה ולפרוק מסור בצד שאינו מקורה. הלכה זין, בית סתום שסתם את פתחו, יש לו 400, מפני שבעל הבית עשוי לפתוח את הסתימה. פרץ את פצימיו, כלומר, עקר את המזוזות והמשקוף, ובכך גילה דעתו שאינו מתכוון להשתמש עוד בפתח זה, אין לו 400. הלכה ח', בית שאין בו 400 על 400, בית כזה אינו מוגדר כבית לעניינים שונים בהלכה, אין לו 400 בחצר, אלא אם יש בכל החצר 400 לזה ו-400 לזה, עד פתח הבית הזה חולקים. והזבל של חצר מתחלק לפי הפתחים, חישוב הוצאות פינוי הזבל מהחצר נעשה לפי מספר הפתחים של כל בית. ויש מפרשים שמדובר בזבל שבני החצר רוצים להשתמש בו לצורך זיבול שדותיהם, ולפי ריבוי הפתחים, כך מרובה הזבל המושלח מאותו הבית. אבל האכסניה של מלך, ההוצאות הכרוכות בירוח אנשי הצבא ששולח המלך להתאכסן בבתיהם של האזרחים, ויש מפרשים שמדובר בשאריות הזבל שמשאירים חיילי המלך המתאכסנים בחצר, לפי בני האדם. כלומר, לפי מספר האנשים שבכל בית. הלכה ת', השותפים שרצו לחלוק דבר שאין בו דין חלוקה, אף על פי שהן מפסידים את שמו, שלאחר החלוקה לא ייקרא שם הדבר נחלק על כל חלק בנפרד, חולקים. ובכתבי הקודש, אף על פי שרצו, לא יחלוקו. במה דברים אמורים? בקרח אחד, משום שבחיתוכם כשהם בקרח אחד יש ביזיון וגנאי, והגם שאדם רשאי לחתוך את כתבי הקודש שבבעלותו, גם כשהם בקרח אחד, כשעושים כן לצורך חלוקה, יש בזה ביזיון. אבל בשתי כריכות, כלומר כרכים נפרדים שאין צורך לחותכם, אם רצו לחלוק, חולקים. הלכה י', מקום שאין בו דין חלוקה שרצו השותפים לחלקו, אף על פי שקנו מידם שרצו, שבשעה שהסכימו לחלוק, עשו קניין סודר על כך, כל אחד מהן יכול לחזור בו. שזה קניין דברים הוא, שההסכמה לחלוקה ללא קביעת החלקים בצורה ברורה, אינה דבר ממשי בכדי שיחול עליו קניין כמו שבארנו בפרק ה' הלכה י' ד'. אבל אם קנו מידם שזה רצה ברוח פלונית וזה רצה ברוח פלונית, אינן יכולים לחזור, משום שבשעת הקניין קבעו בצורה ברורה מהו חלקו של כל אחד, הקניין חל. וכן אם הלך זה בעצמו והחזיק בחלקו, וזה בעצמו והחזיק בחלקו, אף על פי שלא קנו מידם, לאחר שבררו ביניהם כל אחד את חלקו, ולא עשו קניין על כך, אם עשה אחד מהם חזקה בחלק מסוים, אין אחד מהם יכול לחזור בחברו. הלכה י' א', האחים שחלקו את ירושתם ועדין לשותפים ועשו ביניהם גורל, כגון שקבעו שהחלוקה תהיה לפי סדר תולדותם, שמעון בחלק הסמוך לחלק שיפול לראובן, ולוי בחלק הסמוך לשמעון וכן הלאה, כיוון שעלה גורל לאחד מהם, קנו כולם, קנה כל אחד מהאחים את חלקו. בהניה שנעשת להם ששמעו זה מזה לדבר שהסכימו עליו, גמר כל אחד מהן ומקנה לחברו. הלכה י"ב, האחים שחלקו ארן כלקוחות זה מזה, כלומר כאילו קנו זה מזה את החלק שהיה לכל אחד בנכס המשותף, ומכיוון שכל המוכר בעין יפה הוא מוכר, כשמחר כל אחד את חלקו לא ישאיר לעצמו שום זכות בחלק שמחר, ואין להם דרך זה על זה, ולא סולמות זה על זה, ולא חלונות זה על זה, ולא עמת המים זה על זה, שכיוון שחלקו, לא נשאר לאחד מהם זכות בחלק חברו. כלומר, ואין להם דרך זה על זה לצורך מעבר לחלקם, כגון שאחד נטל את הבית הפנימי ואחד את החיצון, הגם שלפני כן הייתה דרך בין החלקים, לא נשאר לאחד מהם זכות בחלק חברו. לפיכך, יש לו לומר לאחיו, כשהייתה השדה הזאת כולה לאחד, היה מעביר בעמת המים הזאת ממקום למקום, אבל עתה שנעשה זה חלקי, יש לי להסיר עמת המים מעליי. וכן סותם החלון המשקיף החלקו, כלומר הוא יכול האחד לבנות בחלקו, הגם שהבניין עולה מול חלונותיו של השני ובכך סותמם. הוא בונה בצד הסולם, אף על פי שהוא מבטל את השמישו, כלומר הוא בונה בחלקו כנגד הסולם, הגם שעל ידי הבנייה מונע את אפשרותו של השני לעלות בסולם. והוא הדין בשניים שקנו שדה מאחד וחלקו, לא נשאר לאחד מהן זכות בחלק חברו, הוא מפסיק עמת המים מחלקו וסותם החלונות. הלכה י"ג, אבל שניים שקנו שדה משני אחים או משני אנשים, אין לאחד מהן להפסיק עמת המים ולא לשנות דבר מן הנזקין שהחזיקו בהן המוכרים, שהרי כל קניינם מהמוכרים ואינם קונים זה מזה ואינם מוכרים זה לזה כלל, ולפיכך הם מקבלים את כל הזכויות של המוכרים. הלכה י"ד, חצר השותפים שיש בה דין חלוקה או שחילקוה ברצונם, אף על פי שאין בה דין חלוקה, יש לכל אחד מהן לחוף את חברו לבנות הכותל באמצע, כדי שלא יראה חברו בשעה שמשתמש בחלקו, שחברו לא יראה אותו בשעה שמשתמש בחצרו, שהזק ראייה, הזקו, ואין לו חזקה בחצר, אין האחד יכול לעכב את השני בטענה שכבר הוחזק מצבה של החצר ללא מחיצה, אלא אף על פי שעמדו כך שנים רבות בלא מחיצה, כופה הוא לעשות מחיצה בכל עת שירצה, משום שאין אדם אוכל הנזק קבוע מעין זה. הלכת את וב, רוחב מקום הכותל משל שניהם, וכמה יהיה רוחבו, הכל כמנהג המדינה, שאובי הכותל משתנה לפי החומר ממנו עשוי הכותל, והדבר נקבע על פי הכותל שנוהגים לבנות בני המדינה, כששותפים חולקים נכס כזה ביניהם, ואפילו נהגו לעשות מחיצה ביניהם בקנים ובהוצים בענפים, ובלבד שלא יהיה באוויר, שיסתכל בו ויראה את חברו. הלכת את זין, כמה גובה הכותל בחצר, אין פחות מ-400, וכן בגינה, כופה הוא להבדיל גינתו מגינת חברו במחיצה גבוהה 10 טפחים, שאין איזה קריאה בגינה משום שאינה מיועדת את השמישו של האדם, ועושים במחיצה רק כהגנה מפני גניבה בלבד. אבל בבקעה, בשדה תבועה, אינו צריך להבדיל בקעתו מבקעת חברו, אלא במקום שנהגו. רצה להבדיל בקעתו מבקעת חברו, כונס לתוך שלו ובונה, בונה את הכותל בחלקו, ועושה חזית כמו אמה בסיד מבחוץ, הוא עושה היכר על ידי תיחת הכותל בשיעור אמה בצד של חברו, כדי להודיע שהכותל שלו. לפיכך, אם נפל הכותל, המקום והאבנים שלו, ואם עשו מדעת שניהם, בונין הכותל באמצע ועושין חזית מכאן ומכאן, לפיכך אם נפל הכותל, המקום והאבנים של שניהם. הלכה י"ז, המוכר גינה לחברו סתם והייתה מעורבת עם גינות אחרות, כופין את הלוקח לבנות את הכותל ביניהם, ואפילו במקום שנהגו שלא לגדור בגינות. כשמדובר במחירה, כופים גם במקום שלא נהגו לגדור, משום שדעתו של המוכר היא שהקונה יסלק את כל הנזקים שיכולים להיגרם למוכר או לשדות הסמוכים לו. אבל אם מחר בקעה סתם, אין מחייבין אותו לגדור, אלא במקום שנהגו. הלכה יותחת אומר הרמב״ם, מקום שנהגו לבנות הכתלים המבדילים בחצרות או בגינות באבנים שאינן גזית, כלומר שאינן מסוטטות, ולפיכך אין רחבות, זה נותן שלושה טפחים וזה נותן שלושה טפחים. בגזית, באבנים מסוטטות, זה נותן טפחיים ומחצה, וזה נותן טפחיים ומחצה. בכפיסים, כלומר בלבנים חצויות, שמניחים חצי לבנה מכאן וחצי לבנה מכאן וטיט ביניהם, ולכן הכותל הבנוי מהן עבה יותר מלבנים שלמות, זה נותן טפחיים וזה נותן טפחיים. בלבנים, זה נותן טפח ומחצה וזה נותן טפח ומחצה. וכל השיעורים האלו, עובי הכותל עם הסיד. והואילו מקום הכותל משל שניהם, אם נפל הכותל, הרי המקום והאבנים של שניהם. ואפילו נפל לרשות אחד מהן, או שפינה אחד מהן את כל האבנים לרשותו, וטען שמחר לו חברו חלקו או נתנו לו במתנה, אינו נאמן, אלא הרי הן ברשות שניהם, עד שיביא ראיה. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר קניין בלכות שכנים בפרק השני. לימוד הרמב״ם בימי ואנחנו עוסקים בספר קניין בלכות שכנים בפרק השלישי ובו 10 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, כותל חצר המבדיל בין שני שותפים שנפל, יש לכל אחד משניהם לחוף את חברו לבנותו עד גובה 4 אמות, כדי שלא יראו זה את זה שבכך מסלקים איזה קריאה, אבל יתר על 4 אין מחייבין אותו, גם אם היה גבוה יותר לפני שנפל. רצה אחד והגביע הכותל יתר על 4, אם בחברו הוא בנה כותל אחר גבוה כנגד הכותל שביניהן, מחייבין אותו ליתן חלקו בגובה שכנגד כותלו, שבבניית כותל גבוה מארבע אמות מול הכותל המשותף, הרי הוא מגלה דעתו שרצונו להשתמש בהגבעה של הכותל המשותף. כיצד? בנה אחד כותל שביניהן והגביעו 10 אמות, ובא חברו הוא בנה כותל אחר כנגדו או בצידו לעשות לו בית, שבכוונתו להניח תקרה על שני הכתלים, והגביע הכותל האחר 6 אמות, מחייבין אותו ליתן חלקו בשתי אמות שהוסיף על הארבע, שהרי נראה ממעשיו שהוא רוצה בהן, וכן אם חקק בראש הכותל שביניהן מקום להניח בו הקורות, או שבנה עליו קורה גדולה שהקורות נשענין עליה, מחייבין אותו ליתן חלקו בשש האמות כולן שהוסיף חברו על הארבע, אף על פי שלא בנה כנגד כל הכותל, שהרי גילה דעתו שהוא רוצה בכל הגובה הזה. הלכה ב', אחד מן השותפים שבנה הכותל המבדיל בינו ובין חברו עד 4 אמות, וטבע חברו ליתן חלקו בהוצאה, ואמר נתתי חלקי. הרי זה בחזקת שנתן, שמכיוון שדין זה שמתחלקים בהוצאות הכותל הוא דין הידוע לכל, ודאי לא היה שותף אחד בונה את הכותל כולו על חשבונו, בלא לטבוע את שכנו. ונשבע אסת שנתן, שבועת אסת היא שבועה מתקנת חכמים, למי שנטבע וכופר בכל, ונפטר, עד שיביא התובע ראיה שלא נתן. אבל אם בא לטבוע אותו, ליתן חלקו בהוצאת שער הגובה שהוסיף על 400, מפני ששמח לו או כנגדו, ואמר נתתי, אינו נאמן, שאין דין זה ופרטיו ידועים, ומן הסתם לא שילם את דמי הכותל למעלה מ-400. אלא חברו נשבע בנקיטת חפץ, בעודו אוחז ספר תורה בידו שלא נתן לו, ונוטל ממנו כדין כל הנשבעין ונוטלין, שתקנו להם חכמים שיוכלו להישבע וליטול, עד שיביא זה ראיה שנתן לו. הלכה ג', מי שהייתה לו חורבה בין חורבות חברו, שחורבות חברו מקיפות את החורבה שלו מכל הצדדים, בחורבה, בדומה לביקה, אין חובה לגדור כדי לסלק איזה קריאה, אלא במקום שנהגו, ועמד חברו וגדר, בנה גדר בינו לבין חברו, רוח ראשונה ושנייה ושלישית, עד שנמצאת חורבה זו מוקפת גדר משלוש רוחותיה, אין מחייבין אותו ליתן מן ההוצאה כלום מעלות הגדר שגדר חברו, שהרי לא היא לא, והרי חורבתו פתוחה על ישות הרבים כשהייתה, מהצד שנותר ללא גדר. לפיכך, אם גדר לו רוח רביעית עד שנמצאת חורבתו מוקפת גדר, מגלגלין, מחייבים עליו את הכל, ונותן חצי ההוצאה שהוציא זה בארבע ארוחות, עד 400, עד גובה 400, אפילו אם הייתה הגדר גבוהה יותר, ובלבד שיהיה מקום הכותל של שניהם. הלכה ד', אבל אם היה הכותל של זה שבנה או בחלקו בנה, יראה לי שאין מגלגלין עליו אלא דבר מועט, כמו שירו הדיינים, שהרי אינו יכול להשתמש בקטלים. כלומר, אין מחייבים את הניקף בחצי מההוצאה, אלא מתחייב לתת ממון כפי ראות עיני הדיינים. וכן אם הניקף עצמו הוא שגדר רוח רביעית, הרי גילה דעתו שנהנה מהגדר, ונותן חצי ההוצאה של שלוש רוחות, אם היו הקטלים של שניהם. וכן כל כיוצא בזה. הלכה ה', שני בתים זה בצד זה, והיו גגיהן עשויים לדירה, שמשתמשים בהם שימוש יומיומי, אפילו היו בשני צידי רשות הרבים, הגם שבני רשות הרבים יכולים גם הם לראות את בעלי הגג כשמשתמשים בו, זה עושה מעקה בגובה 400 לחצי גגו שהודר בו, וזה עושה מעקה בגובה 400 לחצי גגו שהודר בו. זה שלא כנגד זה הוא מעדיף, כדי שלא יראו זה את זה. כל אחד עושה מעקה בצד אחר של גגו, מוסיף באורכו מעט כדי לוודא שלא יראו זה את זה בהבטה מצידו של המעקה. ואף על פי שבני רשות הרבים רואים אותו, יכול כל אחד מהם לומר לחברו, אלו אין רואים אותי, אלא ביום בעת שעמוד על גגי, ואתה רואה אותי תמיד, גם בלילה, וגם כשאני יושב. הלכה ו, גג הסמוך לחצר חברו, ושניהם באותו הגובה, עושה לו מעקה גבוהה 4 אמות. בעל הגג צריך לעשות מעקה כדי לא להזיק בראייה לבעל החצר. אבל בין גג לגג משאר הגגים שאינם עשויים לדירה, אינו זקוק ל-400, שאין בני אדם דרים בגגות, לפיכך אין בגגות איזה קריאה. אבל צריך לעשות מחיצה בין שני הגגים גבוהה 10 טפחים, כדי שיתפוס אותו כגנב אם נכנס לרשותו, כלומר כדי להגדיר עד היכן רשותו, ואם ייכנס האחר שלא ברשות יחשב כנכנס לגנוב. הלכה זין, שתי חצרות זו למעלה מזו, והעליון מזיק לתחתון בראייתו, לא יאמר העליון הרני בונה מכנגדי ועולה, אלא בונין שנן מלמטה ועולה ובונה העליון לבדו מכנגדו ולמעלה. כלומר, כאשר אין אפשרות לעליון לבנות כותל מקרקעו למעלה, למשל כשהקרקע אינה חזקה דיה, וצריך לבנותו מקרקעו של התחתון, אין יכול העליון להשתמט מלהשתתף בהוצאות חלק הכותל שעד תחילת חצרו, משום שחלק זה נצרח בשביל המשך הכותל שמסלק את היזק הראייה, והתחתון משתתף בחלק זה של הכותל, הגם שלא מזיק את העליון בראייה, משום שנהנה מהיכולת להשתמש בו, מכך שהכותל מונע התפוררות של אבנים ואפר מהדופן של החצר העליונה. ואם הייתה חצרו למעלה מגגו של חברו, אין העליון זקוק לתחתון כלל. כלומר, אין לבעל החצר העליונה שום חובה כלפי בעל הגג מפני שאינו מזיקו, שהרי הגג אינו קבוע לשימוש. הלכה ח', מי שהיה כותלו סמוך לגינת חברו ונפל, כופין אותו לפנות אבניו. אמר לו, הגיעוך, והרי אין שלך. אין שומעין לו, שאינו יכול לכפות על חברו לקחת את האבנים. ואם רצה בהן בעל הגינה ואמר לו, הין, כן, אם פינה אותן, קנה, ואינו יכול לחזור בו, בעל הכותל. ואפילו אמר לו בעל הכותל לבעל הגינה לאחר שפינה את האבנים, הלך יצא אותך, ההוצאות פינוי אבנים, ואני את הולבני, אין שומעין לו. אבל אם לא פינה, לא קנה, שלא אמר לו אלא לדחותו. כלומר שהסיבה שאמר לו הגיעוך אינה משום שבכוונתו להקנות לו, אלא לדחות את בעל הגינה שלא התחקנו לפנות את האבנים מגינתו. הלכה ת', 5 גינות המספקות המקבלות מים ממעיין אחד ונתקלקל המעיין, כולן מתקנות עם העליונה. בעלי הגינות התחתונות משתתפים בעלויות התיקון של העליונות מהן, משום שגינותיהם צריכות את זרימת המים שמגיעות מהן. נמצאת התחתונה מתקנת עם כולן ומתקנת לעצמה, והראשונה אינה מתקנת עם השנייה ולא משנייה ולמטה. וכן 5 חצרות ששופכות מים לביב אחד, כלומר מנגזות מי שופכים דרך צינור ביוב אחד שעובר מהחצר העליונה אל התחתונה ונתקלקל הביב, כולן מתקנות עם התחתונה, מפני שכולם צריכים את זרימת המים מהתחתונה החוצה. נמצאת העליונה מתקנת עם כולן ומתקנת לעצמה, והתחתונה אינה מתקנת עם השנייה לה ולא משנייה ולמעלה. הלכה י' אומר הרמב״ם, בני הנהר ששדותיהם ליד הנהר והנהר זורם אליו לתוך התעלות ומשקה את השדות, משקין על הסדר, העליונים בתחילה והתחתונים לאחר מכן. רצה אחד מהן לזכור, כלומר לעצור את מרוצת המים בסמוך לתעלות שלו, כדי שיחזיר לו המים, כדי שיכנסו המים לתוך שדהו, וישקה תחילה ואחר כך יפתח, ואחר רוצה להשקות תחילה. כל המתגבר זכה, ואין אנו מתערבים בעניין זה, אלא אנשים יסתדרו ביניהם. ובור הקרוב לאמה, שחופרים בסמוך לאמת המים, כדי שכשטיבה שמה ידלו מים מהבור, מתמלא ראשון מפני דרכי שלום, משום שבבור מקפידים האנשים יותר, שרי חוששים שמה טיבה שעמה, תקנו חכמים שהקרוב יתמלא ראשון מפני דרכי שלום. עד כאן השיעור עמי ברמב״ם בספר קניין בלכות שכנים בפרק השלישי, על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים בני ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.